ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.
שלום, שלום לכם. ברשות ראש הישיבה, ברשות הרמים, ברשות התלמידים, אמרנו שאולי נספיק, ואנחנו רואים שברוך השם התפאורה מרמזת לנו שכבר פורים בפתח, ושמי שנכנס אדר מרבים בשמחה, מסתומת צריך לבוא לידי ביטוי גם בתורות של פורים. אז חשבתי, אמנם עכשיו השעה מאוחרת, שנדבר בקצרה על מה שרצינו לדבר פה, ונשאיר קצת כמה רגעים לענייני מחשוב ובפורים. מעניינים. או, עכשיו זה עובד. כן. מה שאמרתי לרב רוני שנדבר, ושכחתי להגיד שאולי כדאי לכתוב את זה בדף. קודם כל, הרב רוני, כל פעם אני מתפעל מחדש, יש כוח גדול לעתיד לבוא. זה דפים טובים גם לעתיד לבוא. אז של כוח. בהקשר, מה? קדושה ראשונה. קדושה לעתיד לבוא. אחד הדברים שככה אמרתי שאולי נדבר עליהם, נוגע לגיטין, תוספות, בדף ת' עמוד ב', תכף נזכיר את זה, וננסה לומר את הדברים בקצרה, כדי שבכל זאת נספיק לומר משהו על פורים. אבל לכל פנים, מה שעורר אותנו לדבר על הנושא הזה, היה לפני מספר שנים, סיפור של גט בבית הדין בצפת, הוא כבר קיבל שם. הסיפור הזה קיבל שם של הגט מצפת, שעורר סערה גדולה מאוד בעולם הרבנות, בעולם הדיינות, ואני אומר לעניות דעתי, על אף שגם אני סבור שיש מקום גדול מאוד מאוד לדחות את הפסק דין שהיה שם, אבל לכל פנים זה גרם לריבוי של תורה גדולה מאוד סביב הנושאים שעלו בסיפור הזה. ואנחנו נדבר היום בקצרה אך ורק על סעיף אחד מכל הסיפורים, מכל הדיונים שהיו סביב הגט הזה. מה היה הסיפור בגט הזה? היה יהודי שנפצע בתאונת דרכים, פגיעת ראש קשה מאוד, שהרופאים הגדירו אותו כצמח, מספר שנים אחרי שנות הנישואים, וכולם חיפשו דרך איך להוציא את האישה מהעיגון הקשה שהיא נכנסת אליו. בעבר לא הייתה מציאות כל כך כזו שמאפשרים המשך חיות של אדם למשך כל כך הרבה שנים. היום הרפואה המתקדמת מאפשרת להחזיק אותו בחייו 20 ו-30 ו-40 שנה. ובכל פרק הזמן הזה, האישה הזאת לא יכולה לקבל ממנו גט, אין לה בעל, ולכן כולם חיפשו וניסו לטקס עצה, איך מוציאים את האישה הזאת מעיגון כבד מאוד. אחד הפניות הראשונות שעושים, כשמנסים לפתור את הבעיה הזאת, זה לנסות למצוא פגמים בקידושין. עשו את זה, לא מצאו, שום לא משנה, אבל על כל פנים לא מצאו. ואז בית הדין בצפת, עלתה לו איזה מחשבה, איזה רעיון, שגם ביצע אותה בפועל, שכיוון שבית הדין הגיע למסקנה, שלבעל הזה, הספציפי, בנסיבות האלה, בהגדרות הרפואיות שלו, זה זכות גמורה בשבילו, שהאישה תתגרש ממנו, הוא לא מקבל ממנה כלום, לא תמיכה, לא סיוע, הכל הוא בבית חולים, הכל מהמוסד לביטוח לאומי, הכל אין לו שום צורך כלשהו, ואישה נשואה לו, בית הדין הגיע למסקנה שעבור הבעל הזה זה זכות גמורה לגרש את אשתו. ואם זה זכות גמורה, כולנו מכירים את הכלל שזכין לאדם שלא בפניו. אני לא צריך את דעתו כדי לעשות פעולה שהיא זכות עבורו, אני יכול לעשות את זה גם בלי דעתו. ולכן הגיע בית הדין למסקנה שגם את פעולת הגירושין שכוללת, כפי שלמדתם, השיעור האחרון של גיטין, כן? כוללת כמה חלקים, אבל החלקים הכי חשובים, זה כתיבת הגט, ואחר כך נתינתו, את זה אפשר לעשות כזכין עבור הבעל. אחרי שהגענו למסקנה, שזוהי זכות גמורה עבור הבעל לגרש את אשתו. אז יש לנו כלל, שאפשר לעשות עבור אדם אחר, פעולות שלא מדעתו. מדין זכין לאדם שלו בפניו. מלא בשס שאפשר לזכות לקטן, שאפשר לזכות לגדול שלו בפניו. אז אפשר עבור הבעל הזה לעשות לו פעולת זכות גדולה מאוד. מה? לגרש את אשתו ממנו. וככה להציל אותה מעיגונה. בית הדין עשה את זה בפועל. ברגע שבית הדין, היו שם הרבה מאוד דברים מעניינים. אחד מהדברים המעניינים, בית הדין רצה לקבל גושפנקה ותנא דמסייע גדול מאוד למעשה הזה, כמו שזה חידוש גדול שלא היה מעודו, מאז מעמד הר סיני ועד היום, כנראה, לא היה כדבר הזה, שאפשר לתת גט לאדם שלא מדעתו, כשהוא לא יכול לתת את הגט, הוא מוגדר כשוטה, כצמח, כן? לא היה אף פעם דבר כזה. צריך לזה תנא דמסייע גדול מאוד. מי יכול להיות תנא דמסייע גדול יותר מאשר הרב עובדיה יוסף זצ"ל? ניגשו אליו, הגישו לו את כל הפסק דין, עוד לפני שביצעו את זה בפועל. והרב אמר שהוא ייתן את דעתו על זה, וישב על זה, ו... אבל מה לעשות? ככה רצו מלמעלה, וניצחו הרעילים את המצוקים, והרב עובדיה נלקח לבית עולמו חודשיים אחר כך, בלי שהוא נתן חוות דעת על השאלה הזאת. לא ידעו מה לעשות בית הדין. המשיכו להתייעץ עם רב זלמן נחמיה. אני לא נכנס לסיפור של הגט. אני רוצה רק לקחת איזה חלק למדני מתכוח כל הסיפור הזה שקשור למה שאנחנו עוסקים בגיטי. על כל פנים, בסופו של דבר, הם ביצעו את זה ועשו את זה. אגב, פורים, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, בתענית אסתר לפני מספר שנים, 5 או 6 שנים. ביום תענית אסתר, כשכל בית הדין יושב בתענית, עשו את פעולת הזיכוי הזה. מה עשו? בית הדין נתן הוראה לסופר לכתוב את הגט, בית הדין נתן הוראה לעדים לחתום את הגט, ואחר כך לקחו מישהו ואמרו לו, אתה תהיה השליח של הבעל, הזוכה עבור הבעל בפעולת גירושי האישה. זה היה הסיפור של, ואז התירו אותה, אחרי שהתירו אותה, בלגן אחד שלם, לא רק כל בני ברק, אלא כל עולם הדיינות וכל עולם הרבנות, בהתקפות קשות מאוד על הפסק דין הזה. אני לא נכנס אליו מהבחינה המעשית שלו, כי כמו שאמרתי, אולי אני לא יודע אם יש עוד בית דין שתמך בהליך הזה, ולו בגלל שצריך בשביל דבר כזה תמיכה של גדולי התורה בישראל, אבל דבר אחד זה גרם. מגלגלים זכות על ידי זכאי. זה גרם לפתוח המון המון סוגיות סביב סידורי גט, עם כל מיני צדדים, עם הרבה למדנות, ממש המון המון. הפסק דין מסתרע על פני 110 עמודים. התגובות שהיו על הפסק דין הזה מסתרעים על סדרת ספרים. הכל, סביב כל מיני נקודות. אנחנו נלקח היום רק נקודה אחת ונאמר אותה בקצרה. יש שם בעיה אם אפשר לעשות זכין לשוטה. יש קצות, ועוד הרבה מאחורינים אומרים לא עושים זכין לשוטה למי שאין בו דעת. יש בעיה האם עושים זכין מאדם. יש בעיה שצריך בפועל נתינה של הידיים של הבעל או של שלוחה. הרבה, הרבה שאלות יש פה. אבל ישנה שאלה אחת יסודית מאוד. כל מי שלמד מסכת גיטין, כל מי שקצת מתעסק בתחום, ישר שואל את השאלה הזו. יש לנו, ואני עכשיו משתמש מי שיש לו בדף שהרב רוני הכין. ככה נקצר את זה, כך זמן לפתוח את הדף. יש במשנה, במסכת גיטין, בדף עין א' עמוד ב', תכף נחזור לסוגיות שלנו בתוספות בדף ת' עמוד א', אבל שם המשנה אומרת, אני קורא במקורות העמוד הראשון מצד ימין, אמרו לו לבעל, נכתוב גט לאשתך, ואמר להם, כתובו. אמרו לסופר, לכתוב את הגט. בית הדין, וכתב, ואמרו לעדים לחתום את הגט, וחתמו. אומרת המשנה, אף על פי שכתבו וחתמו ונתנו לו, לבעל, מחזיק את הגט הזה, וחזר ונתנו לה, הבעל לקח את הגט, הבעל בעצמו, לקח את הגט שהסופר כתב, והעדים חתמו, הרי זה הגט בטל, עד שיאמר לסופר כתובו, ולעדים חתומו. כדי שהגט יהיה גט כשר, צריך להיות שהבעל מצווה את הסופר לכתוב את הגט, ואת העדים לכתוב את הגט. אם לא הייתה פעולת ציווי כזה, הגט בטל, אפילו שהוא נכתב לשמה, ונכתב לשמו, ולשם גירושים, והעדים חתמו לשמו, ולשמה, ולשם גירושים. אם כשהסופר כתב את הגט, הוא לא כתב אותו בעקבות ציווי של הבעל, והעדים שחתמו את הגט לא חתמו אותו בעקבות ציווי של הבעל, הגט הזה בטל. אפילו שמי שנתן אותו בסוף זה הבעל. אפילו שמי שנתן אותו בסוף זה הבעל. אני קופץ לעמוד, לסוף העמוד הימני פה למטה. תניה כבתי דרבשי. הגמרא לפני זה, שקלא וטריא, האם זה גם לשיטת רבי יוסי, אולי נזכיר אותו עוד מעט, אולי נראה. אומרים, תניה כבתי דרבשי על משהו שהוא אמר לפני זה, וכאן זה כתוב עוד יותר מפורש. כתב סופר לשמה. הסופר שמע רינונים. ראובן הולך לגרש את לאה אשתו. הוא אמר לה אתמול, גמרנו, סוף פסוק. מחר הולכים להתגרש. לא, הסופר שמע את זה. אמר, מה אני עכשיו אחכה שהוא יבוא בבוקר, יעקב אותי. כתב את הסופר לשמו ולשמה. את הגט לשמו ולשמה. לשם ראובן ולשם לאה ולשם גירושי. וחתמו עדים לשמה. אף על פי שכתבו וחתמו, ונתנו לו ונתנו לה, הרי הגט בטל עד שישמע קולו שיאמר לסופר כתוב ולעדים חתומו. והגמרא מסבירה למה צריך לשמוע את קולו, לשמוע ואת קולו. לא ניכנס לזה. כתוב פה הלכה מפורשת, אף אחד לא חולק עליה. הסדר הרגיל של כתיבת גט זה שאם הסופר כתב לבד מדעתו את הגט, אף על פי שהוא כתב את זה לשם ראובן ולשם לאה ולשם גירושין, ואותו דבר העדים, הגט הזה בטל ומבוטל. אז אם כן, נשאלת השאלה הגדולה במעשה הזה, מי שכתב את הסופר בטח לא שמע מהבעל, מי שחתם, הסופר שכתב לא שמע את הבעל, העדים שחתמו לא שמעו את הבעל, איך אפשר להכשיר גט כזה? זה מה שנזעק ישר. יש עוד המון המון שאלות, אבל מה התשובה? כמובן שבית הדין לא גאוני עולם. אני אומר לך, מי שהוביל את הגט הזה, גאון שבגאונים, תלמיד חכם שאין כדוגמתו. אני אומר את זה מתוך היכרות אישית. ודאי שהוא התעסק בכל דבר. בא ואמר, אנחנו נפעיל גם את זה מדין זכות גמורה שיש לבעל בגירושין. ואם יש זכות גמורה לבעל בגירושין, זה כאילו שהוא אמר לסופר לכתוב. נסביר. איך נותנים גט כזה? הרי אפשר לתת גט, כמו שאמרתי, הבעל לא חייב לתת, יכול לעשות על ידי שליח. על ידי זה שאני אומר שזה זכות גמורה, ואפשר לעשות את זה עבור הבעל אפילו שלא מדעתו, אחרי שהגעתי למסקנה שזה זכות גמורה. אם ככה, אותו דבר בדיוק, כמו שהמינוי של הנתינה, אני לא זקוק לו, בגלל שזה זכות גמורה ואפשר לעשות את זה שלא מדעתו, גם הציווי על כתיבת הגט, גם אני יכול לעשות את זה שלא מדעתו. מה הבעיה? זכות גמורה הגענו. אגב, שכחתי לומר, שאחת הבעיות המרכזיות בסיפור הזה, שהרבה התרמו עליו, זה עצם הנחת היסוד, שזה זכות גמורה לבעל להתגרש במצב כזה. את זה תוקפים. ואיך אפשר להגיע למסקנה כזאת? כל בעל רוצה שכשהוא יבריא, יבוא משיח, יתרפא, כן? תיד לבוא, עמד הר סיני, כן, כן. הוא רוצה שיהיה לו אישה, פתאום יתברר לו שגרשו לו אותה. אז לא ניכנס עכשיו לשאלה הזאת. נניח שמדובר בזכות גמורה, ואנחנו דנים עכשיו בחלק של הלמדנות בזה. זו השאלה הגדולה. ענו תשובה פשוטה. כמו שבנתינה אני יכול לומר שהזכין גורם לכך שאני לא צריך את דעתו, כי זכין לאדם שלא בפניו, כך גם בפעולת הכתיבה. מה אתה צריך שהוא יגיד לסופר לכתוב? גם פה נגיד זכין. כאילו הוא עומד בפנינו ואומר. גם השאלה של זוכין פה גם מורכבת מאוד, לא נכנס רק למה שדיברנו. אבל זה תלוי לכאורה, בחזק וברוך, בשאלה גדולה מאוד, למה בכלל ישנה את ההלכה הזו, שצריך לצוות לסופר לכתוב ולעדים לחתום. אני אסביר. בפעולת הנתינה הבעל צריך לתת. אם הוא רוצה שמישהו אחר ייתן מקום. שמה?
מה אמרו על השאלה הזאת?
איזה?
שאם זה זכות לו בעדים. מה התשובה לדבר הזה?
עוד פעם. כן.
הקשו, הרב אמר שהקשו הרבה.
קושיות גדולות. כן, אמרו, כן, כן. מה התשובה מלמעלה אני אומר. כי עכשיו משועבד, יש עליו שעבודים קשים מאוד בלי שיש לו אישה. שעבודים, כל השעבודים שיש לבעל כלפי אשתו, הוא מרוויח אותם על ידי הגירושים. חוץ מזה, בוודאי היה טוב לו מאוד שאשתו לא תהיה עגונה 20-30 שנה. וזה שווה יותר מהסיכוי...
כן.
כן, לא, שעבודים הוא אומר, עכשיו הוא משועבד לאישה. אפילו שהוא צמח. רובצים עליו השעבודים. אחרי הגירושים, הוא השתחרר מהשעבודים האלה. מה צריך שעבודים? אם אין לו שום תועלת כלשהי בזה שיש לו אישה נשואה. אני בכוונה מדלג על זה, אם תרצו אני אפנה אתכם לאיפה לראות את הערימת קושיות על השאלה הזאת. ממש מסע ומתן מאוד מאוד פורה ומעניין. אני אספיק לדבר על פורים, אני רוצה להגיד לכם, לא סתם הרב רוני, אמרתי שנדבר על זה. כי עבורת הזה, יש לי איזו אמירה שאני אומר אותה הרבה פעמים. אנחנו חושבים שלומדים תורה כדי שנדע מה לעשות כשניתקל בבעיות. לעניות דעתי יש משהו יותר גדול. הקדוש ברוך הוא זורק לנו שאלות למטה, כדי שנעסוק בתורות סביב השאלות האלה. והשאלות האלה גורמות לריבוי של תורה עצום. כל הרב אמר שהחבר'ה הולכים להתגייס, שנה ג' לא פה, תמסירו להם, כן? מה אתם יודעים בצבא? כל 5 דקות אתה נתקל בשאלה הלכתית. בשבת כל... אז מה אנחנו עושים בישיבות? עושים הכנה לתלמידים שיוצאים לצבא. כדי שידעו מה לעשות בשליפה. ושיננתם שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך, שאם היא שלחה אדם, אל תגנגם ותאמר לו, אמר לא מליאה. יהיה לך שליפות, תשובה לכל שאלה. אני אומר לכם שיש פה משהו הרבה יותר גבוה. כל שאלה שאתה נתקל בה, זורקת אותך לתורה. וכשאתה עכשיו הולך לתורה, אתה עוסק בעוד תורה, ועוד תורה, ועוד תורה, כל היום. לא נדבר על זה בעריכות, אבל זה היסוד הגדול, גם הסיפור הזה. הריבוי של תורה שיש פה, מדהים, מדהים. אגב, היו הרבה שאלות כאלה במהלך ההיסטוריה, כל מיני גיטים. קליבלנד, יש כל מיני גיטים מפורסמים שגרמו למסע ומתן אדיר בתורות. ואני אומר, זה מלמעלה נשלח כדי לעורר תורה. השאלה המעשית היא גם חשובה מאוד מאוד, אבל גם פה. אז על כל פנים, אמרתי, יש תשובה. כמו שזוכין מועיל לנתינה, כך הזכין מועיל לכתיבה, מה ישנה? אבל זה מכניס אותנו לשאלה גדולה, מה פתאום כתוב שצריך לצוות, עד שישמעו מפי הבעל כתוב וחתומו. איפה זה כתוב במקום אחר בדיני שליחויות? אדם צריך להפריש תרומה, רוצה להפריש תרומה, ממנה שליח. כתוב שם עד שישמע השליח מפיו של המשלח. פשוט עושים מינוי שליחות וגמרנו. למה פה כתוב את האמירה הזאת? אז יש תוספות, זה בתוספות שאתם נמצאים בסוגיות, בדף ת' עמוד ב' למעלה, אני קורא, זה בעמודה השמאלית בדף הזה, הגמרא אומרת, מביאה את הברייתא ואת המשנה בעתיד, בהמשך, בדף י', שעדים גויים שחתומים על גט, הגט פסול. אפילו שמי שכתב את הגט, אפילו שמי שכתב את הגט זה ישראל. תוספות מביא 4 טעמים, למה גט שנחתם על ידי עדים גויים, עקום, פסול אפילו שכתבום, כתב אותו ישראל. כן? תוספות מביא טעם אחד, לאו בני כריתות נינו. טעם שני, אומר התוספות, שיש לו בסיס בגמרא בדף חב ג', שצריך לכתוב את הגט לשמה, וגם לחתום את הגט לשמה, גוי עושה על דעת עצמו. אפילו שאתה אומר לו, תכתוב את הגט לשמה, הוא אומר מה אלה מבינים. וכתב את הגט כדי לקבל את הכסף. אז הוא לא כתב לשמה. טעם שלישי אומר התוספות, שזה הטעם שנבליט אותו. תראו את זה. ועוד, דלאו בני שליחות נינו. דאין שליחות לעקום. הם לא יכולים להיות שליח של ישראל בשום דבר. לא בקידושין, לא בהפרשת תרומה, לא בשום דבר. אותו דבר. הם לא יכולים להיות שליחים, לחתום ולכתוב את הגט. אומר התוספות, מאיפה אני יודע את זה? שצריך להיות שליח של הבעל, כדי אמרינן בסוף פרק ב', סליחה, משמע ומדבעינן שיומר לסופר לכתוב ולעדים חתומו, משמע דבעי שליחות. אחרת למה כתוב שהוא צריך לומר להם? היה צריך לכתוב רק דבר אחד, שהסופר צריך לכתוב לשמה והעדים צריכים לחתום לשמה. למה כתוב שהוא צריך לומר להם? הבין התוספות, זה כדי שהם יהפכו להיות מה? מה? שליחים של הבעל. גוי לא יכול להיות שליח של ישראל, לכן חתימתו פסולה, ואותו דבר כתיבתו. כך אומר התוספות פה. יש הרבה מאוד נפקמינות בשאלה הזאת, שאם ככה יצא, שאף אחד שלא יכול להיות שליח, לא יכול לכתוב את הגט. כגון חשו, חרש, שוטה וקטן, לאו בני שליחות נינו, לא יכולים לכתוב גט בשום צורה שהיא, אפילו שנגדיר את הכתיבה שלהם לשמה ולשמו ולשם גירושין, אף על פי כן, הגט בטל. למה? לא יכולים להיות שליחים. נקודה. זה אומר התוספות פה. אבל מה לעשות? תוספות בכמה מקומות בשס, גם בדף חב בית עמוד בית, גם בירובין בדף י' ג', אומר שאי אפשר לומר את זה. בואו נראה את זה מהר, כן? בעמודה, בעמוד שניים, בעמודה הימנית. המשנה שם אומרת במפורש, בניגוד למה שאמרתי, הכל כשרים לכתוב את הגט, אפילו חרש, שוטה וקטן. אז כתוב מפורש שחשו, יכול לכתוב את הגט. ברור שאחרי שהבעל אומר, שהבעל צריך לצוות, זה בכל הגיטים כולם. אז מדובר שהבעל ציווה את החשו לכתוב, והוא כתב. כתוב שהגט כשר. אומרת הגמרא, אני קופץ לגמרא, אומרת הגמרא, ועליו בני דעה נינו, בפשטות, הכוונה, גט צריך לכתוב לשמה, חשו, הראש שלהם לא עובד, הכוונה אין. אז איך הם יכולים לכתוב לשמה? הם לא בני דעה, לא ברי דעת. עונה על זה הגמרא, אמר רב הונא, והוא שהיה גדול עומד על גביו. פירוש. אם כשכותב הקטן, החשו, הם לא בני דעה, עומד עליהם מישהו, ואומר להם תכתבו, א', ב', ג', הם פועלים בהתאם למה שהגדול מבקש מהם לעשות. אין להם דעה. גוי, יש לו דעה. הדעת דנפשי כעביד, אפילו שהוא מישהו עומד על גביו. אבל חשו, מישהו או גדול עומד על גביו, כל פעולותיו כפופות למה שדורש ממנו הגדול. ואם הגדול דורש ממנו לכתוב לשמה, זה נקרא שזה נכתב לשמה. אגב, איפה יש עוד, יש את זה עוד? איפה יש מה? ציצית, כולם מכירים. אמרנו הרב, שדף ב', מה? מצות, יש הרבה, כן. מצות דווקא, מצות מצווה, יש כאלה אומרים, לא, כן? מעניין. כמו שבדף ב' תמיד, שחיתה גם כן, בדף, תמיד אומרים שדף ב' ג' בברכות, תלוש, למה? כולם לומדים את הדפים האלה עד שמתייאשים. אותו דבר בשולחן ערוך, תראו, משנה ברורה, סימן א' עד, כן? שמה יש... רואים שעסקו בזה הרבה. כולם מכירים את זה, על כל פנים. זה? מה? איך? נתקעים בבית הכיסא. סימן ד' זה מה זה? מה? אבל לא פה, פה מה? זה בית קודשי הקודשים, מה? כן. על כל פנים, זה כתוב בגמרא. הגמרא שואלת, תגיד שגם בגוי יהיה כשר אם גדול עומד על גביו. עונה הגמרא, בגוי הוא גדול. הדאטה דנפשי כעביד. הוא לא מכפיף את מעשיו לגדול שעומד על גביו. ולכן אין בו תלשמה. מה שאין כן, בחשו, אם גדול עומד על גביו, זה נקרא שהוא נכתב לשמה. שואל התוספות. התוספות נמצא למטה. ואם תאמר, כן? אני קורא בקו המקווקו. ואם תאמר והקטה, הלב בני שליחות נינו. מי מהנד גדול עומד על גביו? הנחת יסוד היא שהכותב כותב כשליח של הבעל. ואם הוא כותב כשליח של הבעל, צריך להיות בר שליחות. אז מה זה עוזר גדול עומד על גביו? גדול עומד על גביו פותר לי את הבעיה של הדעה. כמו שהגמרא שאלה, ועל בני הדענינו. לא פותר את הבעיה שהוא צריך להיות שליח. כמו שהוא לא יכול למנות אותו שליח להפריש תרומות ומעשרות, הוא לא יכול למנות אותו שליח לכתוב עבורו את הגט. זה שואל אותו ספר. מה? מה? איך? שלא. שלא. לא שמינה אותו שליח. רק אם זה זוכן. רק אם זה זוכן. שלו, הוא יכול להפריש. של אחר? כתוב במפורש ככה? לא, לא. קידושין, קידושין, קידושין. מינה שליח לקדש לו אישה, קטן. חשו, לא חל. לא בני שליחות. אין על זה ויכוח שלא בני שליחות. יש במקומות שזה לא צריך, על כל פנים. זה שאלת התוספות. איך זה עוזר? עונה על זה התוספות. אני קורא בקיצור נמרץ. עונה על זה התוספות. תשמעו מה עונה על זה התוספות. המצאה יפה יפייה. ויש לומר. אני רוצה, אמרתי לכם, שאני מעדיף תמיד שהנושאים שאנחנו לוקחים ייתנו איזה פשט במקרא, בלשון הכתוב, בלשון הגמרא. כן? פה אני לא מדבר על הלוכה שבסיפור של הגט מצוות, אלא רק על העיון של הדבר הזה. ויש לומר, אומר התוספות. דלא בעינן שליחות בכתיבה. הכותב לא צריך להיות שליח של הבעל. עכשיו מסביר התוספות במילים שלו. דבכתב לב הבעל קי אלא הסופר. מסביר התוספות. אם הייתי קורא את הפסוק וכתב לספר קריטות ונתן בידה, מי צריך לתת? מי? הבעל. יש לנו חידוש בכל התורה כולה, שלוחו של אדם כמותו. אדם יכול למנות שליח שיהיה במקומו, וזה נקרא כאילו אני עשיתי את הפעולה. אם הייתי מסביר שהמילה וכתב מדברת על הבעל, הייתי מסיק שאת הנתינה צריך לעשות הבעל, שאת הכתיבה צריך לעשות הבעל, הוא יכול למנות שליח במקומו. כמו שהוא יכול למנות שליח לתת במקומו, כך גם הוא יכול למנות שליח לכתוב במקומו. אומר התוספות, לא זאת כוונת התורה. וכתב הכוונה, מי שיכתוב, זה לא הבעל, מי שיכתוב, מי זה? הסופר. עליו התורה מדבר. אז לא צריך שהבעל יכתוב. לכן, הכתיבה לא צריכה להיות בשליחות של הבעל. אז למה צריך שישמעו מפיו של הבעל? הבעל לא רלוונטי. הייתי צריך לדבר אך ורק עם הסופר. אני מוסיף עוד מילה עכשיו, חשובה, כי אני אשנה אותה בהמשך. שהמילה לה וכתב לה, שממנה מה אנחנו לומדים? מה? לה? לשמה. היא גם מדברת עם הסופר. שהסופר צריך לכתוב את הגט לשמה. השואל התוספות, אז מה צריך שמיעה מפיו של הבעל? אומר התוספות. כן? והדה אמרינן לקמן, צריך שיאמר לסופר כתוב ולעד עם חתומו, שהבנו בתוספות שלנו שזה בשביל מינוי השליחות, לאו משום שליחות, אלא משום דקשלא ציווה הבעל, לא חשיב לשמה, אלא חשיב סתמה ופסול, דאישה לאו לגירושין קיימה. אומר התוספות. למה צריך שהבעל יאמר לסופר? כי אם הוא לא אומר לסופר, מבחינתי זה כאילו שהסופר כתב את הגט על דעת עצמו. וזה נקרא שכאילו הוא כתב סתם גט, ולא לשם האישה. מאיפה אני יודע את זה? אומר התוספות, בגמרא במסכת זבחים, דף ב', תחילת מסכת זבחים, אומרת, תדע לך, אדם שיקריב זבח, כהן שיקריב זבח, אפילו שהוא לא כיוון כלום, לא יודע מה זה הזבח הזה. הזבח הזה קשר. זה לא נקרא שהוא זבח אותו לא לשמו. למה? כי סתם זבחים לשמה קיימה. כל זבח עומד כדי שיקריבו אותו לשמו. אבל סתם אישה שעוברת ברחוב, נשואה, היא עומדת לגירושין? ודאי שלא, היא לא עומדת לגירושין. אז כשאתה הסופר כתבת את הגט לשמה, זה לא נקרא שכתבת לשמה. זה כתבת כי אולי היא תתגרש, על הצד שהיא תתגרש, זה לא נקרא לשמה. מתי זה נקרא לשמה? אם כשכתבת, כתבת אחרי ששמעת מפיו של הבעל, תכתוב. אז כשאתה כותב, זה נקרא שכתבת לשמה. עכשיו הבעל ציווה אותך, האישה הזאת שלי עומדת להתגרש ממני, ואני רוצה שתכתוב כדי שאני אוכל לגרש אותה, אז כשאתה תכתוב, זה יקרא לשמה. אני מסביר. הווכתב בכלל לא מדבר עם הבעל, מדבר עם הסופר. המילה לה גם מדברת עם הסופר, שהסופר צריך לכתוב לשמה. רק מתי הוא יכול לכתוב לשמה? אם הוא שומע מהבעל שהוא רוצה לגרש. אם הוא לא שומע, בשביל זה אומרת הגמרא, המשנה והברייתא, שצריך לשמוע מפיו. לא בשביל להיות שליח שלו. ולכן, לא מפריע לי שהחשו כותבים את הגט. שאלנו, הרי הם לא יכולים להיות שליחים של הבעת לב בני שליחותנו. לא צריכים להיות שליחים. מה הבעיה שלנו? שאין להם דעה, לכתוב לשמה. אין בעיה, גדול עומד על הגבר. וגם פה צריך להיות שהבעל ציווה אותם. למה כתוב שצריך לשמור מפיו? רק בשביל להפוך את כתיבת הגט לשמה. באו כולם, וזעקו על הסיפור הזה שסיפרתי. ביש למה אם כתיבת הגט היא מדין שליחות, הבעל צריך לכתוב, ובמקום שהוא יכתוב, הוא ממנה מישהו אחר שיכתוב בשמו. אני יכול לעשות את זה מדין מה? מה? זוכים. כמו שבנתינה אני יכול לעשות מדין זוכים. אבל אם הצורך של הציווי של הבעל זה כדי שהגט יחשב גט לשמה, ובעדר הציווי של הבעל הגט לא נקרא נכתב לשמה, אז מה זה יעזור שזה זכות? סוף סוף הבעל לא ציווה, האישה הזאת לא עומדת. זה הייתה השאלה הגדולה. אבל אנחנו בדרך הלימוד. ברור, 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 ענו, ענו עליה, ענו עליה, ענו עליה, אישה. כן, ברור. ברור, 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 ברור. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אנו הדיינים. אני לא רציתי לדבר על משא ומתן עם בית הדין, אבל זו שאלה שנשאלת. מה התשובה לשאלה הזאת? מה יכולה להיות התשובה לשאלה הזאת? פשוט מאוד. אגב, כל אחד מההסברים פה במבול של מקורות. רב זיו פסח פרנק, חזון איש, מלא, אמרתי לכם, 112 עמודים, פסק דין. ואחר כך עוד שקלא וטריא ארוכים. על כל פרט, אני מתעסק אך ורק בפרט אחד, שהוא אולי אחד מהגדולים שם. מה? אבא אמרו, אני לא מבין. ואז אני רוצה להוסיף פה את המשהו שאולי קצת למדני מהר. אבא אמרו, מה אתה אמרת? שאם אני אומר שהווכתב הוא לא קיה לבעל, בגלל זה לא צריך להיות שליח של הבעל. לכן חש הוא כשר כשגדול עומד על גביו. אז עם מי אני עכשיו מדבר? עם הסופר. כשאתה כותב, תכתוב לשמה. רק אמרנו לו, אדוני, כל זמן שלא שמעת מהבעל ציווי לכתוב, אם אתה תכתוב, זה ייחשב לא לשמה. חסר בלשמה. תראו, אני לא אקרא את זה כדי לקצר, אבל מי שירצה יעין. ברמב"ן וברשב"א, שמצוטטים פה בשניים, בעמודה השמאלית, איך שהם כותבים את הרעיון הזה, אולי רק נראה, אתם רואים ברמב"ן מצד שמאל, ואיקה לממר, בפסקה של ואיקה לממר ברמב"ן, כולו לאו דווקא משום שליחות, אלא משום שאינו לשמעת שאומר להם כתובו, שאני רוצה לגרשה. אבל אם כתבו מעצמם, בלי שהוא אמר להם אני רוצה לגרשה, איזו כתיבה לשם גירושים כלל, שהרי אינם יודעים אם יגרשנה. אמרו הרבונים, גאוני עולם, תקראו טוב את הרמב"ן. הרמב"ן אומר שאומנם אין פה שליחות, אז אין לי פה זוכים. אבל כל הבעיה שלי זה שאנחנו לא יודעים אם הוא רוצה לגרש אותה. מתי נדע שהוא רוצה לגרש אותה? רק כאשר מה? יצווה. אבל הרי אמרת שזה זכות גמורה בשבילו. אין ספק בזה. הבן אדם הזה רוצה ב-100% לגרשה. האישה הזאת קיימה לגירושין מצד. אז למה כשעכשיו הסופר יכתוב את הגט יהיה חסר בו לשמה? מה מוסיף הציווי? הציווי רק עוזר לך לדעת את רצון הבעל. אני יודע את רצון הבעל בוודאות מוחלטת, כי ככה הגדרתי שזה זכות גמורה. אז אם זה זכות גמורה, אז כשהסופר כותב, הוא כותב לשמה, גמור. אין בזה. לכאורה? חזק, לא? חזק מאוד. אני לא מבין את השאלה. אמנם הכל בראיות לכאן ולכאן. תראו, ממש, אני לא מגזים כשאני אומר לכם, רואים את התורה בשיא תפארתה. עם כל הזעם הגדול וכל הפשקבילים שהיו סביב הסיפור הזה, ממש בשיא תפארתה. בלומדס שיש פה, בעומק, ברזולוציות הקטנות של כל דבר. מדהים, ממש מדהים. על כל פנים, יש תשובה לשאלה. אז אני רוצה עכשיו, מה שנקרא טלגרפית, לומר שלפחות ברמב"ן וברשב"א קשה לומר את זה. יש סתירה שמביא הבית שמואל בין סימן קוף לבין סימן קוף ג'. אני מה שציינתי, לא ציינתי את הבית שמואל כבית שמואל, הרב רוני זוכר מהכולל, קשה מאוד לקרוא. יש זה התחלנו לעשות עבודה אז על הבית שמואל, כשלמדנו הכל וזה, היה שם ממש טלגרפי. אבל בחם מופיעה גם סתירה. בית שמואל, על כל פנים, בשני מקומות, גם בקופחה וגימל, מביא סתירה לכאורה ברמב"ן. אני אומר אותם היום. אמרנו שאם אומרים שהכתיבה היא לא מטעם שליחות, הסופר לא כותב בתור שליח של הבעל. וכל מה שצריך את הציווי שלו זה כדי שזה יהיה לשמה. אז אמרנו שהבכתב לא כתוב על הבעל, אלא כתוב על הסופר. כי אם הבכתב זה כתוב על הבעל, אין מנוס מלומר, מה? שצריך להיות שליח שלו. איך הוא כתב? הוא לא כתב, אתה צריך שליח. והם אמרו שזה לא, אין דין שליחות בכתיבה. אבל מה לעשות? רמב"ן מפורש, שהוא בעל אמר את דשמת את הפול, להגיד שזה לא מטעם שליחות, כותב מפורש שהבכתב קי על הבעל ולא על הסופר. אני סתם ככה, אמרתי כשדיברנו, קשה מאוד לקרוא את הפסוק ולהכניס פה את הסופר באמצע. כן? והיה כי ככה שישר הנאמר, והיה לא תצלח חן בעיניו. כן? וכתב לספר כריתות, ונתן בידיו, ושלחה מביתו, ויצא והייתה לאיש אחר. כל הנושא, מי זה? והיה אם לא תמצא חן בעיניו, מי זה? הבעל. ונתן, מי זה? הבעל. ושלחה, מי זה? הבעל. פתאום וכתב זה מישהו אחר. אבל כל פנים, כך אמרו הראשונים, שאפשר להגיד שבכתב הכוונה, מי שירצה יכתוב. אבל מה לעשות? הרמב"ן לומד מזה שהבכתב קי על הבעל ולא על הסופר. לומד מזה הלכה ששנויה במחלוקת גדולה. אמרנו שצריכים לשמוע מפיו של הבעל את הציווי. מה יקרה אם הבעל, מה שנקרא בלשון הפויסקים והתלמוד, אומר אמרו. הוא אומר עכשיו לבית דין, תגידו לפלוני הסופר שיכתוב עבורי גט. ותגידו לעדים פלוני ופלוני שיכתבו עבורי גט. הוא אמר, אמרו לפלוני. אבל הפלוני הזה לא שמע מפיו. הבעל אמר, ציווה. הבעל ציווה, ציווה. אבל הסופר לא שמע אותו, את הבעל. הסופר לא שמע את הבעל. זה נקרא, אומר אמרו. אומר הרמב"ן, לא עוזר. בכתיבה לא עוזר. צריך שהבעל ישמע, הסופר ישמע את זה מפיו של הבעל. אומר הרמב"ן, מאיפה אני יודע את זה? תראו מהר, בבית רדבז, הרדבז היה חברותת נאורים של הרב קוק, הוא היה רב בצפת. יש איגרת מפורסמת, אולי למדתם אותה, מכירים אותה, קוראים לה איגרת תקנה, תף, קוף, נון, ה, על היחס לחילוניים. האיגרת הזאת נכתבה לרדבז. הוא כותב לו, איך אתה מחזק את היתר מחירה, אתה יודע, אני זוכר אותך בתור נער בישיבה. מכירים את זה? אם היית נשאר, איך שהיית, היית היום גדול עולם. איפה, ככה, פורסם. על כל פנים, גאון עולם, הוא כתב שוט שנקרא, יש לו גם הקדמה, בעת השולחן, על כל פנים, בתשובה הזאת, הוא דן באיזה מקרה של עיגון חמור מאוד. גם, עיגון חמור מאוד. תשובה ארוכה. באמצע, הוא דן בדברי הרמב"ן, אני קורא מהר, תראו, בשוט הרדבז, עמוד 4 מצד ימין. שוט הרדבז, עמוד 4 מצד ימין למעלה. והנה הרמב"ן כתב, אפילו עושה שליח שלא בפניו, הוא אומר, פלוני, יהיה הסופר. אבל זה לא היה למולו, לא מהנה בגט, וזה לשונו. כיוון דאגט באינן לשמע, עכשיו תשמעו. ובאינן וכתב לה, כלומר שיכתבנו הבעל, ואין הסופר והעדים במקום הבעל, אלא כששמעו הם מפיו, וכל שלא שמעו מפיו, אפילו איני אומר אמרו מדעתכם, לא תעשו אתם מה שאתם רוצים, אלא שהבעל עצמו ממנה אותו שליח בכל מקום שהוא, פסול. למד הרמב״ם, מזה שהרמב״ן הסביר, שהבכתב שכתוב בתורה, הכוונה בו למי? לבעל? יש רק דרך אחד שהבכתב הזה יתבצע. איך? אם הוא יצווה את הסופר ישירות. אם הוא לא צווה את הסופר ישירות, אלא אומר למישהו, תגיד לסופר, הפלוני, המסוים. לא למי שאתה רוצה, אלא הפלוני, המסוים, זה לא עוזר לפי הרמב"ן. ככה פוסק השולחן ערוך, בסימן קופחף, כדעת הרמב"ן הזו. למה? כי הבכתב קי על הבעל. איך אפשר לפרנס את שני הדברים האלה ביחד? שאלה אחת. שמצד אחד לא צריך להיות שליח של הבעל, מצד שני, וכתב, מי זה? מי זה? הבעל. איך זה הולך ביחד? אם והכתב זה הבעל, אם מישהו אחר כותב במקומו, הוא צריך להיות מה? שליח שלו. איך זה הולך ביחד? שאלה אחת. שאלה שנייה, ראיה חזיתית נגד כל הרעיון של הזיקוי של כתיבת הגט. אני אומר אותה גם כן מלמעלה. ראש סימן, פרק זין סימן חף, נמצא איפה? בעמוד 3, בעמודה הימנית. הראש אומר, ונראה, דווקא לעניין ציווי הבעל הוא דבעינן שידבר בפיו ושישמעו קולו. אבל לעניין שליחות האישה, כל אחד דקימלן שהיא רוצה בדבר, כוונה זה זכות עבורה, לא בעינן שמיעת קולה. דגבי תן גט זה לאשתי בפרק כמה? אם היה זכות לאישה כמו לעבד, לא היה יכול לחזור בו. וכולי. שואל הרמב"ן, אומר הראש, כתוב במפורש שלא צריך השליח קבלה, שליח קבלה של האישה, לא צריך לשמוע מפי הבעל. והראיה, שאם הגט היה זכות עבור האישה, הבעל היה אומר, תן גט זה לאשתי, והיא מיד הייתה מתגרשת, כי זה זכות, כמו בעבד. איך זה יכול להיות? שהוא נהפך להיות שליח שלה, הרי הוא לא שמע ממנה מה? תהיה שליח שלי. הוא לא שמע ממנה. סימן, אומר הרמב"ן, שרק לעניין ציווי הראש, לעניין ציווי הבעל, צריך ציווי של הבעל. אבל לעניין שליחות קבלה של האישה, לא צריך ציווי של האישה. שואלים כל מי ששואל על זה. אני לא מבין. פה מדובר על מקרה שזה זכות לאישה להתגרש. ואם היה צריך שמיעת קולה של האישה, זה לא היה מועיל. כי מכאן מוכיח הראש, מאיפה אני יודע שלא צריך ציווי של האישה, שהרי כתוב שזוכין מועיל האישה. סימן שאם צריך ציווי, הזוכין לא עובד. גם פה יש לי שאלה גדולה. מי שסובר שזה דין השליחות וזה הסופר, מה אני צריך יותר מזה שזה זכות לאישה להתגרש? מה צריך את הציווי? הציווי זה רק נועד להפוך את זה לשמה. לכן, אני יודעתי, כדברי הרדבז, ככה אמרתי, אבל פתאום עכשיו ראיתי את שוט הרדבז הזה, שמצטט אותו אב בית הדין, כדי להוכיח ממנו הפוך. אבל כל פנים, הוא מסביר את הרמב"ן, אני אסביר את זה בלשוני. הוא אומר באמת, אבי חטב באמת קיה לבעל. וזה ברור שזה פשט הפסוק שהווה כתב זה הבעל. אבל התורה לא כותבת שהבעל צריך לכתוב בגלל שמייסה הכתיבה צריך להיות של הבעל. הסיבה שהתורה כותבת שהבעל צריך לכתוב, כי זה הלשמה הגדול ביותר שיכול להיות בכתיבת הגט. אני צריך שכתיבת הגט יהיה לשם האישה, לשם האיש, לשם ירושין. מתי הלשמה הזה מתבצע בצורה הכי מעולה שלו? כשהבעל שהולך לגרש את אשתו, הוא זה שכותב. אז הוא כותב לשמה ולשמו. כשמישהו אחר כותב, אני צריך להכניס אותו בנעליים של הבעל, לא בתור שליח, לא בתור דיני שליחות אני צריך להכניס אותו לבעל, אלא כדי להפוך אותו להיות עכשיו בדעת שהוא פועל בדעת של הבעל. בכתיבת, אני אקרא את זה מהר בלשונו, ויוסיף על זה אולי, אמרתי, קצת אור החיים, קצר. תגידו לי, כשרובן ממנה שליח, לעשות ביאור חמץ, מי מברך את הברכה, השליח או המשלח? להדליק נרות חנוכה, מי מברך, השליח או המשלח? למול את הבן, מי מברך, השליח או המשלח? אז מי עושה את המצווה? השליח, ולא המשלח. רק השליח עושה את המצווה בשביל המשלח. אבל מי שעושה את המצווה, זה השליח עצמו. פה דרשה התורה. זה לא שאתה כותב את הגט בשביל הבעל. אתה כותב אותו בשם הבעל. בשם הבעל אתה צריך להיכנס לנעליו, ורק אז מה שאתה עושה זה נקרא בשם הבעל, ואז זה נקרא לשמה. הציווי נועד להפוך את הסופר להיות כאילו הבעל כותב. זה לא נכון בכל שליחות. בכל שליחות אני נותן לך, אני קראתי לזה בלשוני, יש הבדל בין מי שעושה משהו בשביל ראובן לבין מי שעושה משהו בשם ראובן או בגלל ראובן. כשהתורה פה אמרה וכתב שהיא דיברה על הבעל, שהעיקר זה וכתב זה הבעל, זה העיקר. אמנם אנחנו לא דורשים מכל בעל שידע לכתוב גד וכו', הסופר יכול לכתוב, אבל פה באו חכמים ואמרו, זה לא שאתה ממנה את הסופר לכתוב במקומך, אלא אתה אומר לסופר לכתוב בשמך. ואם חסר את זה, זה לא יעזור. זה לא נקרא שאתה כתבת. זה לא נקרא שאתה. אז זה לא שקי על הסופר ואני מחפש רק את הלשמה, ואנחנו אומרים שהלשמה יכול להתברר על ידי הזוכין, הזכות הגמורה. אלא אני חייב בסופו של דבר שזה ישמע מפיו של הבעל. ואז אמרתי, לואי צויר, נתתי עוד דוגמה לזה. יש מחנה אפרים כזה. אף על פי שאין שליחות לגוי, מי שבונה בית עושה מעקה. רוצה לקיים את המצווה בעצמו. מזמין ערבי, גוי, ועושה את המעקה. מה אנחנו עושים בדרך כלל? אומרים לו, תשאיר טפח אחרון, אני אעשה אותו. כדי שהמצווה תהיה, מה אם לא ישאיר טפח? מה, תגיד שהגוי הוא שליח שלך, אבל אין שליחות לגוי? מה אתם בני ברית, אף שלוח אחרי בני ברית? אומר השח, מחנה אפרים. אם הוא פועל שלך, הוא לא שליח שלך. הוא אתה. קוראים לזה בלשון הגמרא, ראיתם את זה, יד פועל כיד בעל הבית. זה הגדרה אחרת, זה לא הגדרה של שליח שלך. לכן פועל יכול להיות גם גוי. וגם בוא נגיד יד פועל כיד בעל הבית. מה זה נקרא שאתה קיימת את המצווה? ויוצא שאם מקיימים מצווה ועשיית מעקה ומברכים עליה, ייתכן בהחלט לומר שאף על פי שאנחנו פוסקים ששליח שעושה מצווה, מי מברך? השליח. כשהפועל שלך עושה את המצווה, ייתכן היה לומר שה... אדון יברך. זה נקרא אתה. אבל זה לא נקרא אתה בגלל שהוא שליח שלך. כי לא צריך פה דיני שליחות, ולכן חשו יכולים להיות. אבל צריך שזה יהיה אתה. יש פה הגדרה חדשה. זה אומר הרדב"ז, זה אומר הרמב"ן, אך ורק פה. אני לא יודע, אולי יש מאוד מקומות. כן? אבל כל פנים, לפי מה שמוכר, יש פה הגדרה חדשה, איך ראובן מחליף את שמעון. לא בדיני שליחות, כי לא צריך דיני שליחות. אחת מהדוגמאות היפות לשאלה הזאת. כתוב ברמב״ם, כשהרמב״ם מונה מי לא יכול לכתוב את הגט, אומר הרמב״ם גם עבד לא יכול למנות, לכתוב את הגט. אומר הרמב״ם, למה לא? תראו ברמב״ם שציינו פה בהלכות, בעמודה השמאלית של שלוש, כן? בעמודה השמאלית של שלוש, פרק ג' הלכה ת' ז', ולמה הם כותבים אלו החמישה? מפני שצריך הכותב לכתוב לשם האישה מגרש ולשם האישה מתגרשת. והגוי על דעת עצמו הוא כותב. וחירוש שוטה וקטן אינה בני דעת. והעבד אינו בתורת גיטין וקידושין. ולכן הוא לא יכול לכתוב את הגט. אם כולם, סליחה, העבד גם לא יכול להיות שליח. ואם תגיד שלא צריך שליחות, אז אם לא צריך שליחות, אז מה אכפת לך שהוא לא בתורת גיטין וקידושין? מתי צריך שמישהו יהיה בתורת גיטין וקידושין? אם הוא שליח שלך, או עד על הגירושין. אבל אם הוא לא שליח שלך, הוא רק עושה פעולה, ואני צריך שהפעולה הזאת תהיה לשם גירושין, מה אתה צריך שהוא יהיה בתורת גיטין וקידושין? זה לא אני שואל, תוספות שואל. כולם שואלים על הרמב״ם הזה. זה הברכת שמואל שציינתי, שלא יודע, אבין אותו, מה שהוא מביא בשם רב חיים. אבל לפי מה שאנחנו אומרים, אם הכותב נכנס בנעליים של הבעל, ורק אז הוא נחשב, זה כאילו שהעבד כותב, מי כותב? הבעל. אם הוא לא בתורת גיטים וקידושין, אז הוא לא יכול להיות במקום הבעל. לא בתורת שליח, כי לא צד. הוא יצווה את העבד לכתוב, אבל כשהעבד כותב עכשיו, הוא כאילו עכשיו הבעל שכותב. כמו שהסביר הרדב"ז. אם הוא לא בתורת גיטים וקידושין, הוא לא יכול לכתוב. חשו, הם כן בתורת גיטין וקידושין. הם לא יכולים להיות שליחים, אין בעיה, לא צריך להיות פה שליח. הוא ציווה אותם, אז הם יכולים לכתוב בשמו, זה בשם הבעל. מה הבעיה שלך? הם לאו בני דעה, גדול עומד על גביהם, אז זה נקרא לשמה. ככה מסביר הרדב"ז את הרמב"ן, יש לו נפקמינות הלכתיות מעניינות, אבל כל פנים, לפי היסוד הזה, אי אפשר לצוות על כתיבת הגט, סליחה, לכתוב את הגט בגלל שזה זכות גמורה. זכות גמורה יכולה להפוך אותו להיות שליח של הבעל. יכולה להגדיר את האישה עומדת לגירושין, כפי שאמרנו. אבל היא לא יכולה להפוך את הכותב להיות כאילו הנעליים של הבעל. כדי להיות הנעליים של הבעל, פה נאמרה הגדרה ייחודית. כשאני מצווה, והוא כותב בשיטת הרמב"ן. לכן אומר הרמב"ן, גם אם הוא יגיד, תגידו לפלוני הסופר שיכתוב, זה לא יעזור. כי זה לא הבעל. הבעל זה רק כאשר הוא ציווה וכתבו בשמו. יש לזה עוד הרבה ראיות, אבל כל פנים זה בלימוד. אמרנו שלוש סיבות למה צריך ציווי לכתיבת הגט על ידי הבעל. סיבה אחת פשוטה, כי וכתב שכתוב בתורה זה הבעל, כמו שבנתן יכול מישהו אחר לעשות את זה, אבל בתנאי שהוא יהיה שליח של הבעל, כך גם הכתיבה צריכה לעשות על ידי הבעל או על ידי שלוחו. כדי שהוא יחשב שלוחו, הוא צריך למנות את השליח. זה הציווי. אפשרות שנייה, אמרנו שעל זה קושיה, מחשו, אפשרות שנייה להגיד לא. אין דיני שליחות בכתיבה. מי שכותב פה זה הסופר ועליו דיברה התורה. אבל הוא צריך לכתוב לשמה, כך כתוב בתורה, וכתב לה לשמה. מתי זה נקרא לשמה? רק כאשר הוא שומע מהבעל שאני רוצה לגרש את אשתי. גם לפי שיטה, בין לשיטה הראשונה, בין לפי השיטה השנייה, אם זה זכות גמורה, אנחנו יכולים לעשות את זה בלי דעתו. אמרנו אפשרות שלישית שהיא פשט דברי הרמב"ן. וגם אפשר להעמיס אותה בשולחן ערוך וברמב"ם, שזה הולך ביחד, ולא הספקנו להגיד את זה, את הסתירה הזאת בשולחן ערוך, להגיד שגם כשאני אומר שלא צריך שליחות, הווכתב זה הבעל, ורק התורה נתנה אופציה להחליף את הבעל כדי לפתור את הבעיה של הלשמה. כי כשהבעל כותב, זה הלשמה הכי גדול שיכול להיות. איך מחליפים את הלשמה של הבעל? רק אם הבעל מצווה ומישהו כותב בעקבות הציווי. זה נקרא שאותו אחד שכתב, זה כאילו הבעל כתב. לא בתורת שליח, אלא בתורה לפתור את הלשמה. אמרנו שלפי זה ברור למה עבד שאינו בתורת גיטין וקידושין לא יכול לעשות את התחליף הזה. לא בגלל שחסר בשליחות שלו, אלא בגלל שהוא לא בתורת גיטין. הוא לא יכול לפעול את הפעולה של גירושין. עד כאן. מה עכשיו אחד ורבע? מה? פעם אחרת פורים. אני רק אגיד, מכיוון שבת זכור, ירג משפט אחד. אחד הביטויים המעניינים. השמחה הגדולה של פורים. מה המקור שלה? מה היסוד שלה? עד כדי זה שמתחילים את השמחה כבר מראש חודש אדר. למה לא כתוב? מי שנכנס ניסן, מתחילים, מרבים בשמחה, בגלל שיש פסח. מי שנכנס סיוון, מרבים בשמחה, כי יש שבועות. מה פתאום? רק סימן שהשמחה של פורים זה משהו ייחודי מאוד. שמעתי שאחד הביטויים של השמחה הגדולה, זה שכל המפעל של פורים והנס הגדול, התרחש על ידי העוצמה הישראלית שבאה לידי ביטוי. אחד ההסברים לזה ששם השם לא נמצא במגילה, זה דבר מאוד מעניין. בדרך כלל אומרים נס נסתר, לא רואים את הנס בגלוי. אבל אחד ההסברים, אומר את המגילה, זה כביכול מי שפועל פה זה עם ישראל, עם העוצמה, עם סייעתא דשמיא. לכן אומרת אסתר, אלי, אלי, למה עזבתני רחוק משועתי דברי שוגתי? אמרתי שיש עזיבה שהיא נובעת מהזנחה של הנעזב, אבל יש עזיבה שמפתחת תעצומות נפש אצל הנעזב. וכל הסיפור פה היה, אומר הקדוש ברוך הוא, תשמע, יש לכם עוצמות גדולות, תביאו אותם לידי ביטוי. אחד הביטויים של זה, ששם השם לא מוזכר במגילה, זה אפילו בצומות ובזעקות, לא כתוב שמתפללים להשם. אבל דבר מאוד מעניין. אנחנו רגילים לחשוב שמחיית עמלק שמופיעה במגילה, שמופיעה בפורים, זה הסיפור של המן, שאותו ואת עשרת בניו תלו על העץ. אבל יש עוד סיפור של מחיית עמלק גדול מאוד במגילה. זה כל ה-75 אלף שונאי היהודים שנהרגו. כך כתוב בתרגום השני, כך כתוב באבן עזרא. כולם היו עמלקים. הסיפור של העמלקים זה לא המן. המן היה פשוט הנציג של כל העמלקים בכל העולם כולו, שהיו שונאי ישראל. והמהפכה הייתה, אשר השלטו היהודים, הם בשונאיהם, זה כל העמלקים. מי עשה את המלחמה הזו? אחד הביטויים של זה, זה שבפרשת בשלח, כשמופיע מצוות מחיית עמלק, אומר הקדוש ברוך הוא, כתוב זאת זיכרון בספר, ושים באוזני יהושע, תשימו לב למילים עכשיו, כי מה? מחו? אמחה, מי? מי? קדוש ברוך הוא. את זכר המלך. מלחמה, מה? להשם, והמלך מתאחדו. עוברים לספר דברים, ספר התורה שבעל פה, ופתאום אנחנו רואים את הציווי של משה רבנו, מה שנקרא השבת. זכור את אשר עשה לנו אחר המלך, לא תשכח אתה. ואז מה? תמחה את זכר המלך מתחת השמיים. הכל זה אתה, אתה. יש פה מהפכה, בהבנה, של מי פועל. אמר הקדוש ברוך הוא, אני מעצים אתכם, נותן לכם. אחד הביטויים הגדולים של הרעיון הזה, זה כל הסיפור של התורה שבעל פה, שמתפתחת בעם ישראל. והדור קיבלוה בימי אחשוורוש, כתוב בתנחומה, עיקרה זה על תורה שבעל פה, שמתחילה הייתה, נכפתה עלינו כאר כגיגית, ובסופו של דבר, הדור קיבלוה בימי אחשוורוש. אחד הביטויים של ההופעה של התורה שבעל פה בפורים, זה כתיבת מגילת אסתר כמו ספר תורה. על קלף, בדיו, בתפירה בגדים. עד כדי כך שאומר הרמב״ם, לעתיד לבוא כל ספרי הנביאים והכתובים בתילים, חוץ ממגילת אסתר, לשון הרמב״ם. והרי היא כחמישה חומשי תורה. ספר, סיפור, ואי במאה חשברוש. מקבל מעמד כמו של תורה שבכתב. זה ההופעה הגדולה של תורה שבעל פה. וההופעה הגדולה הזאת של תורה שבעל פה, כן? היא מייצרת את השמחה הגדולה שיש לעם ישראל בתעצומות הנפש שלו. הן בחלק של הפעולה המעשית של מחיית המלאק, מחיית הרוע מהעולם, והן בחלק של למשוך תורה מלמעלה, שזה תורה שבעל פה. יש רבנו יונה, הראשי ובקרם יבנה, הרב גולדביר צצל, שמחר היורצייט שלו, שיהיו הדברים לעילוי נשמתו התאורה. אמנם באדר א', אבל כן? הוא אמר דבר נפלא, הביא, היה מביא, כתוב, איזה הוא עשיר, השמח בחלקו. שנאמר, יגיע כפיך כי תאכל. בדרך כלל מבינים, איזה הוא עשיר, השמח בחלקו, הכוונה, מסתפק במועט. הוא מסתפק במה שיש לו, אז הוא תמיד שמח, הוא לא רוצה הרבה. שואל רבנו הנה, איך זה מתחבר להמשך של הפסוק? שנאמר, יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך. זה דווקא פסוק שמתאר אחד, שאוסף הרבה רכוש. יגיע כפיך כי תאכל, אומר רבנו הנה. צריך לקרוא את המשנה הזאת ככה. איזה הוא עשיר, השמח בחלקו. יש הרבה עשירים שלא שמחים. יש להם הון רב, והם לא שמחים. למה? אם העושר לא בא כתוצאה מהעמל שלך, מגילוי הכוחות שלך, אז העושר הזה לא משמח אותך. מתי העושר הזה ישמח אותך? רק אם תראה שכל העושר שיש לך נובע מגילוי הכוחות והעוצמות שלך. זה מה שכתוב בפסוק, שנאמר, הגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך. וכמו שזה נכון באושר הגשמי, כך זה נכון באושר הרוחני. ובאושר הרוחני, הכוונה, כל המוסד הזה שנקרא תורה שבעל פה. יש תורה שמקבלים אותה מן השמיים, זה תורה שבכתב. ויש תורה שאנחנו מושכים אותה, אנחנו מפתחים אותה, אנחנו עמלים בה, והיא מופיעה דרך הקושיות והתירוצים. היא מופיעה דרך האתגרים ההלכתיים שמופיעים כל הדורות כולם. וככה, אמרתי פעם, אסיים בזה רק בקצרה, יש רב צדוק נפלא. כתוב, יערוב כמטר לקחי, תיזל קטל אמרתי. כתוב בזוהר הקדוש, יערוב כמטר זה תורה שבכתב. תיזל קטל זה תורה שבעל פה. מסביר רב צדוק, למה מטר וטל זה משל לתורה שבכתב ולתורה שבעל פה. אומר דבר נפלא. מטר, כל אחד שרואה אותו יורד, רואה שהוא יורד מן השמיים. שם, מאיפה יורד הגשם? מן השמיים. למה? כי הוא יורד מהר. אבל טל, אתה קם בבוקר, רואה רטוב, אתה בטוח שזה צמח מלמטה. זה לא נכון. הטל ירד בדיוק כמו המטר מן השמיים. וכל ההבדל, שהמטר יורד במהירות ובעוצמה, אז אתה רואה את הירידה שלו מן השמיים, ואילו הטל נוזל לאט 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 לאט, ולכן אתה לא רואה שזה מן השמיים, אבל הוא בדיוק אותו דבר מן השמיים. יערוף כמטר לקחי, תורה שבכתב, תיזל כטל אמרתי, תורה שבעל פה, זה יורד כמו טל, לאט לאט לאט, אין סוף של תורה, ארוכה מארץ מידה ורחבה מן הים, זה טל שהקדוש ברוך הוא מוריד ללא הפסקה, הטל לא פוסק לעולם, ללא, אין רגע, שלא יורדת תורה מן השמיים, עוד ועוד 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 ועוד, ואנחנו מושכים אותה, דרך הלימוד שלנו. ושאלתי, אבל איך באמת יורד הטל הזה? האם זה על ידי זה, שאני חולם חלום, או מתנבא נבואה, ופתאום יורדת לי תורה? התשובה היא לא. זה רק בתוך הבית מדרש. איך הקדוש ברוך הוא מוריד את התורה הזאת? את הטל הזה? מוריד קושיות למטה, חוסר הבנה למטה, פתאום אנחנו לא מבינים פה, יש לנו קושיה שם, יש לנו, וכתוצאה מהפעולה הזאת, זה הולך ויורד כל הזמן. אז לכן הסיפור הזה שהתחלתי ממנו, והסיפור של הגט הזה, הופיע המון המון תורה, ומגלגלים זכות כנראה על ידי זכאי, להוריד כל כך הרבה תורה. אחד הביטויים של ההבחנה הזאת בין טל למטר, אמרתי פעם, שזה ההבדל בין בשר ליין. מאוד מעניין. כן? בפורים, בשני, גם ברגלים יש בשר ויין, וגם בפורים יש בשר ויין. ומשום מה, בכל הרגלים שמים את הדגש על מה? על הבשר. ואילו בפורים שמים את הדגש על היין. מה ההבדל בין בשר ליין? בשר כמה שיותר קרוב לשחיטה שלו, הוא הכי טרי וטעים. גם דגים, כן? אבל יין, הפוך, יין מגתו הוא עושה עין. ככל שהוא הולך ומתקדם, הוא רק משתבח. איזה יין הכי משובח שיכול להיות בעולם? זה יין המשומר בענבה מששת ימי בראשית. זה היין הכי טעים שיכול להיות. יש בשר ויין. יש שיר לפורים. אולי תשירו את זה בסעודת פורים. אנחנו שרים את זה כבר, למעלה מ-30 ומשהו שנה. יש שיר, מה נאכל בסעודה הזאת? מה התשובה? מה? שור הבר ולוויתן. מה נשתה בסעודה הזאת? יין המשומר. זה סעודת משיח. סעודת פורים זה זעיר אנפין של סעודת משיח. של סעודה לעתיד לבוא. מה אוכלים בסעודה הזאת? בשר ויין. שור הבר ויין. שתי הבחינות האלה זה תורה שבכתב ותורה שבעל פה. הבשר כמה שיותר קרוב לשחיטתו הוא הכי טרי, הכי טעים. התורה כמה שיותר קרוב לנתינה שלה במעמד הר סיני, היא הייתה עם ההערות הכי גדולות שיכול להיות. כשנאמר, אנוכי נתקע דברי תורה בליבם. היו לומדים תורה ולא משכחים. היו עם ההערות, מה עושים? צריך לשמר את ההערות האלה. עם בשר מולכים אותו כדי לשמר את הטריות שלו. אבל כמה שיותר קרוב לאז, מה שאין כן יין, יין בדיוק הפוך. תחילתו הוא גרעין קטן, והולך ומשתבח 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 ומהלך כל הדורות. זה התורה שבעל פה, זה שתי הבחינות. בשאר הרגלים שמים את הדגש על התורה שבכתב. בפורים שמים את הדגש על היין, על תורה שבעל פה. שמעתי מרב שלמה פישר, וורט נפלא, כתוב בטור, ששלושת הרגלים, פסח, שבועות וסוכות, זה כנגד אברהם, יצחק ויעקב. ואילו פורים, כך כתוב בטור, זה כנגד רגל רביעי במרכבה, שזה דוד המלך. כן? אמר רב שלמה פישר, רמז נפלא. אברהם אבינו חי 175, יצחק חי 180, יעקב חי 147, ביחד בגימטריה 502 כמניין בשר. אני מוסיף לפי מה שאמרנו, זה הרגלים שזה תורה שבכתב. דוד המלך חי כמה? 70 שנה. הוא בגימטריה יין. הבחינה של דוד המלך זה ההופעה הכי גדולה של תורה שבעל פה שהייתה אי פעם בעולם. עד כדי כך שאומר המדרש, דישנת בשמן ראשי, כוסי רוויה, מה זה כוסי רוויה? מלמד שכוס של ברכה של דוד המלך הייתה מכילה רש חפא לוגין של יין. כזה ביטוי של המדרש, כמניין רוויה. רוויה בגימטריה רש חפא. אז הכוס של דוד המלך הייתה כוס של ברכה. יש גמרא בפסוחים, מפורסמת, שלעתיד לבוא בסעודת משיח, הקדוש ברוך הוא מציע לכל הגדולים לברך. וכולם מסרבים, אברהם, יצחק, יעקב, משה, יהושע, עד שבא דוד המלך, אומרים לו תברך. הוא אומר, אני אברך ולי נאה לברך. שנאמר, כוס ישועות עשיו בשם השם אקרא. מה קרה? אומר, לפי הבחינה הזאת, דוד המלך זה היה מרכז התחלת ההופעה הגדולה של תורה שבעל פה, שזה היין. והיין הוא מקור השמחה. יין נשמח לבב אנוש. פורים שהבחינה שלו זה ההופעה העצמית שלנו. שזה התורה שבעל פה, כפי שאמרנו, הוא מקור השמחה הגדולה. רק אומר, שמה גורם, זה בשביל כולם, מה גורם ליין ללכת ולהשתבח ולהשתבח ולהשתבח? אתם יודעים מה? מה? אם מוציאים אותו, היין מפסיק להשתבח. אתם יודעים מה? מה? תגיד, השמרים? לא, חזר. השמרים שבתוכו, זה לא נאכל. זה הקושיות, התירוצים, האתגרים. המפעל הגדול של עמל התורה מוסיף עוד תורה ועוד תורה והולכת התורה ומשתבחת, והתורה הזאת גורמת לשמחה אדירה בעולם. זה הסיפור של העתיד לבוא, שנזכה לו במהרה בימינו אמן.